הרב אופיר מלכה.
שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו נפגשים שוב בתוכניתנו הקבועה, הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחרים המאזינים. מספרי הטלפונים שלנו כאן באופן לשאלות אחרי המאזינים, 03-593-93, 03-500-9393, או לחילופין בפקס, 03-616-4477, 03-616-4477. את הפקסים כמו כן שאלות באמצעות האתר, נא לשלוח בשעה הראשונה כדי שתתייחס אליהם בעזרת השם בלונדר מיד בתחילת השעה השנייה. כדרכנו בקודש אנחנו פותחים בפתיח לחתי, לא לפני שנודיע לו הסכים על המלאכה, הטכנאי פנחס בינדר, המפיק נתי שולמן, תודתנו נתונה מראש ותהי משכורתה שלמה מעם השם. היום במסגרת הפתיח הלכתי נעסוק בדיני הגעלת כלים והכשר המטבח, איך מכשירים את המטבח עם כל הכלים שיש בו. כמובן שאנחנו יודעים את הכלל הידוע שבולעו כך פלטו, שכל כלי מכשירים אותו לפי צורת וסוג הבליעה שלו, כפי שפוסק השולחן ערוך בסימן תנ"א סעיף ה, ואם הוא בלע בכלי ראשון צריך להכשיר אותו בכלי ראשון, ואם הוא בלע בעירוי מכלי ראשון צריך להכשיר אותו בעירוי מכלי ראשון, וכן אם הוא בלע בכלי שני אז צריך להכשיר אותו בכלי שני, וכן על זה הדרך. ומזה יוצא באמת שמי שרוצה להכשיר סירים לפסח, אז אחרי שמנקים אותם טוב טוב שלא יישאר שיריות של שומן, צריך לקח אותם להגעלת כלים ולהכשיר אותם בכלי ראשון. ולכן גם כנוהגים לקחת את הסכום, דיינו מזלגות, סכינים, כפות וכדומה, כי יש כאלו שאומנם מספיק להם עירוי מכלי ראשון, יש כאלה שצריכים דווקא כלי ראשון, בפרט לבני אשכנז שהולכים בכל כלי אחר רוב תשמישו, ואם יש לך סכין שאפילו פעם אחת חתכת את האוגר או תחת, או כף שהרבבת בפעם, פעם אחת אפילו פסטה על גבי ה, על גבי הקיר, על גשה, כלי ראשון נמצא על האש, אפילו לא על האש, אז צריך לעשות לזה הכשר לפי כלי ראשון. אז אף על פי שלבני ספרד זה יותר קל, כפי שפוסק השולחן ערוך בסימן תנ"א סעיף וכ"ה, שכל כלי הולכים בו אחר רוב תשמישו, בימילא אם יש לנו כף שבדרך כלל אוכלים איתם רק בצלחת, והיה כמה פעמים שהרבבנו את הפסטה על האש, מספיק לעשות לזה כלי שני, להכשיר את זה בכלי שני. אבל אף על פי כן, כיוון שאם בלאו הכי הולכים להכשרת כלים, אז לוקחים את כל הכלים ביחד ומגילים אותם, אבל בעיקרון לפי בני ספרד הולכים בכל כלי אחר רוב תשמישו. ו הדברים היותר עיקריים שיש לנו זה הנושא של הרעיון הוא שבכל כלי בחר רוב תשמישו, הרמה מפנו כותב שצריך להמתין 24 שעות לפני שמשתמשים מהבליעה החמורה, לפני שעושים את ההכשרה לפי הרוב תשמישו. ופה יש איזו הגבלה שהחזון איש כותב שבפסח אתה לא יכול להשתמש בזה בדברים חריפים, כי החריפות משביחה את הטעם הבלוע להיות בין יומו. אז לכן גם אם לקחנו את הקף הזאת למשל וגלנו אותה בכלי שני ולא בכלי ראשון, לא נוכל בפסח להשתמש בזה בדברים חריפים, כי אז הבליעה חוזרת ומתעוררת. על כל פנים, אנחנו צריכים להיכנס יותר לעובי הקורה, הקירה, לעובי הקורה בנושא של הדברים ששייכים לנו בבית בכל דבר ודבר, לפי המוצרים הבאים שנדבר עליהם. עוד כלל אחד, שאם זה בלה בצורה של חום, דהיינו ביבש, בלי נוזלים, אז צריך לעשות לזה ליבון חמור. לא מספיק לומר, זה בלה ב-100 מעלות, אז נכשיר אותו ב-100 מעלות, כמו שאנחנו אומרים לגבי הגעלה. כי בהגעלה, התפקיד של ההגעלה להפליט את הבלוע. בליבון, התפקיד של הליבון זה לשרוף את הבלוע. כיוון שהתפקיד של הליבון זה לשרוף את הבלוע, אז זה לא יכול להיות אפשרי אם זה לא ליבון חמור, עד שיהיה ניצוצות ניתזים מהם, וזה לא שייך בכלים שלנו, זה 371 מעלות. ככה מביאים בשם האגרות משה, שליבון חמור זה 371 מעלות. בוא ניקח למשל מנגל. אדם שרוצה להכשיר מנגל גז, יש שם וסת מעלות, אם רואים שזה מגיע ל-400 מעלות, היינו יותר מ-371 מעלות, אז זה עושה ליבול חמור גם לגוף המנגל וגם לרשת שלו. אבל אם זה לא מגיע למעלות האלה, אי אפשר להשתמש בו בפסח, וכן גם במנגל חשמני, אי אפשר להשתמש בפסח, כי זה לא מגיע ל-371 מעלות. מנגל פחמים כדאי לקנות חדש, אבל מי שלא רוצה יכול למעלות את המנגל בפחמים, להבהיר את זה, וזה עושה ליבול חמור. את המסגרת לעטוף בנייר כסף, ורשת חדשה צריך לקנות, כי הרשת החדשה אי אפשר להכשיר אותה על ידי אש, כי חוששים שמא היא תתעקם, ולכן לא מכשירים אותה בכזו צורה. כמובן שמדברים על מנגל שבמשך השנה צלו עליו דברים של חמץ, או בשר מעובד, או פיתות וכדומה, כן? אבל אם כל השנה צלו עליו רק בשר, או רק עופות, או רק דגים וכדומה, אין בזה בעיה. אם זה דברים לא מעובדים, לא מתועסים, אין בעיה. פלטה, רצוי מאוד לקנות פלטה חדשה לפסח, וככה זה חוסך המון השתעבדות של לקיונות, וגם סתם יצא טובה שאם במהלך השנה מתקלקלת הפלטה, אז יש לנו פלטה זמינה להחלפה, ואחר כך קונים עוד אחת חדשה לפסח, זה לא עולה הרבה כסף בכלל, אבל מי שבכל זאת רוצה להשתמש דווקא בפלטה שלו, אז צריך לנקות אותה טוב טוב, להדליק את הפלטה ולחמם אותה עד כדי רתיחה, לאחר שהיא רתחה לנתק אותה מהחשמל, לשפוך על המים רותחים בעודה רותחת, לעשות את זה בכזאת צורה שתופסים אותה בשיפוע לתוך הכיור, כשהחוט וקופסת החשמל כלפי מעלה, ושופכים על זה מים רותחים. זה נחשב כמו עגלה בכלי ראשון, זה כמו אבל מלובן, ולדעת הסוברים שחמץ יותר הבלה, זה מועיל, זה מקדם אותנו במשהו. ואחר כך צריך לעטוף את הפלטה בנייר כסף עווה, 150 מיקרו, שזה יווה לנו חציצה בין הפלטה לסירים ששמים עליה במשך כל ימות הפסח, ולהקפיד בימות הפסח, לא להניח מאכלים ישירות על הנייר כסף כמו מצה וכדומה, אלא רק במצאות תבנית או סיר. ואם רוצים להניח ישירות מאכלים כמו מצות, אז צריך לעשות שתי שכבות של נייר כסף. שאז בכזה מצב אין לנו את הבעיה של שתי גדרות שנוגעות אחת בשנייה, כי הנייר כסף העליון הוא הגדרה הראשונה, והפלטה זה הגדרה השנייה, והנייר כסף התחתון הוא החציצה ביניהם. אבל צריך להקפיד ששכבת הנייר כסף תהיה עבה 150 מיקרו. כמובן שאם אדם מקפיד במשך כל השנה לא לחמם חמץ על הפלטה, אז מספיק לו לנקות את זה טוב טוב, ולהשתמש. כי גם על הצד שנגיד גלש מאכלים לפלטה, אז הוא יכול להרתיח את הפלטה ולשפוך על זה מים חמים וכבו לא כך פולטו. או מי שמקפיד כל השנה לחסות את הפלטה מניח כסף עווה, אז הוא לא צריך לעשות את כל מה שדיברנו, פשוט לנקות את הפלטה ניקיון קל ולעשות נייר כסף, לשים נייר כסף חדש. אבל אין לנו לומר שלא צריך להכשיר את הפלטה, מכיוון שהנתינת הלחמים על הפלטה זה רק מיעוט תשמישו לפי בני ספרד, ורוב תשמישו זה סירים. כי רוב תשמישו של סירים זה לא תשמיש שאוסר, כי זה קדרה שנוגעת בקדרה לא אוסרת. הסיר או חמין, חמץ שהוא נוגע בפלטה הוא לא אוסר. אלא מה נגיד שלפעמים נשפח, אבל ודאי שהלחמים שהם חממים זה יותר, יותר שימוש רוב מאשר השפיכה. התנור לפסח, יותר נכון שלא להכשיר אותו, כי יש אומרים שצריך לעשות לזה ליבון חמור. ו-371 מעלות, והתנור הביתי מגיע ל-250 מעלות, תכף מדבר על הפירוליטי. ולכן גם לא צריך לנקות אותו טוב טוב, אלא רק להדביק אותו בדבק ולא להשתמש בו. עדיף להפוך אותו לצד השני, לעשות איזה עקר חזק שלבוא להשתמש בטעות, או להפוך אותו לכיוון הקיר, או להדביק אותו בכל הצדדים. אבל מי שרוצה להקל בדבר ולהשתמש בו, יכול להקל ולסמוך על הסוברים שכיוון שהמאכלים לא נוגעים בתפנות של התנור, אז מספיק לעשות לזה ליבון קל. אבל צריך לנקות אותו טוב טוב, 24 שעות לא להשתמש, ולהסיק אותו במשך שעה על החום הכי גבוה. דרך אגב, אם עושים את הפעולות הללו שאמרנו, גם לדעת המחמירים שלא להשתמש בו בפסח, אפשר להשתמש בו לפני פסח. באופן כזה שמשתמשים בו לפני פסח, זה בסדר גמור, כיוון שיש פה צירוף חזק של הראשונים, שזה נקרא היתרה בלה לפני פסח, וזה נקרא נת ברנאי דהיתרה. אז מי שרוצה להשתמש בתנור, ומספיק לו להשתמש בו לפני פסח, יעשה באופנים שהזכרנו. את התבניות ודאי שאי אפשר להכשיר, כי הן צריכות ליבון חמור, ותרשתות של התנור גם כן לעשות להם ליבון קל. בתנור הפירוליטי, שיש בשנים האחרונות, מה שנקרא ניקוי עצמי, אפשר להשתמש לכתחילה בפסח, שמפעילים אותו בתהליך הניקוי עצמי הארוך, שמגיע ל-500 מעלות, זה לגן ליבול חמור. גם התבניות מגיעות, בדקתי, ל-470 מעלות, אבל לא בכל היצרנים הם מרשים להכניס את התבנית לתנור. כי יש כאלה יצרנים שאם תכניס את התבנית לתנור, התבנית תתעקם, כמו שאסור להכניס את הרשתות ואת התופסים של התבניות. זה צריך להסתכל בהוראות יצרן בחברות השונות. כל פנים, באותם חברות שאפשר להכניס את התבנית, אז גם התבנית עושה לה ליבול חמור, ולא צריך לחשוש שהליבול חמור לא מגיע מעבר לגומיות, כי שם החום מאוד נמוך, לא ברור בכלל שזה הצולדת, וההסתברות שיש כניסת חום מעבר לגומיות לתוך התנור, הסתברות מאוד חלשה, בפרט שאפשר לצרף פה עוד כמה דברים, זה בסדר גמור, וגם לבני אשכנז, אף פי שזכוכית, אבל כיוון שאתה מכניס את זה לתוך כבשן, כמו שמרן כותב בתף נפסיף ב', אפילו בחרס מותר, כל בחומר בזכוכית. אבל כפי שאמרתי, את הרשתות ואת התופסי תבניות אי אפשר לעשות ליבול חמור, לכן צריך להשתמש בתופסי תבניות שמביאים מטעם המפעל. ומי שמוכרח להשתמש בתופסי תבניות או ברשתות, יעשה להם ליבון קל ויעטוף אותם בנייר כסף, עבה כמה שאפשר, ככה גם כן אפשר להשתמש. טוסטר אובן, זה כמו תנור, אבל זה הרבה יותר חמור, בגלל שהניקיון שלו הרבה יותר קשה, כי החלל שלו קטן ולכלוך רב, לכן לא נכון להשתמש בו, כל וחומר לו בטוסטר רגיל שאסור להשתמש. כי שם צריך ליבון חמור, ואם אתה לא מחליף את המגשים, אתה לא יכול לעשות ליבון חמור. מה שאין כן, אותו דבר למשל בנינג'ה גריל, מה שיצא בשנים האחרונות, אי אפשר להכשיר את זה לפסח. לא רק לדעת הסוברים שתנור אי אפשר להכשיר, קל וחומר שבו אי אפשר להכשיר, גם לדעת הסוברים שתנור אפשר להכשיר, זה בגלל שהכל בליעה שם ביבש. אבל פה הבליעה שם היא לא רק ביבש, היא גם ברטוב, כי יש כל הזמן השפרצה של רוטב לכיוון החלק העליון. ומלבד זה שמאוד קשה לנקות את החלק העליון, כולו מתפרק לחלוטין, דיינו המכסה של הנינג'ה גריל, אלא גם שם צריך לעשות הגעלה גמורה, ואי אפשר לעשות איזה הגעלה, ולכן אי אפשר להשתמש בנינג'ה גריל בפסח, רק אם יש לך חדש. מיקרוגל רצוי שלא להשתמש בו, אבל מי שמוכרח להשתמש, אז צריך לנקות אותו טוב טוב, להשפריץ את החומרים המנקים על בפרט על הגלים אלקטרומגנטיים, איפה שיוצא החום, איפה שיוצא יותר נכון קרינה, גלאים, ו-24 שעות לא להשתמש, לשים שם קערה גדולה עם סבון, לא אקונומיקה, ולהפעיל את זה לאיזה רבע שעה 20 דקות, במשך פסח להשתמש בזה רק בכלים סגורים היטב, זה רק למי שלא מרגיש שהוא חייב להשתמש, אבל בעיקרון עדיף לא להשתמש בזה. קיריים, אם זה קיריים של גז, אז את המשטח שופכים עליו מים חמים או מכסים בנייר כסף. כיפות ומבעירים משאירים במקומם מדליקים. חצובות לבני אשכנז ליבון קל, לבני ספרד הגעלה, אפשר גם לעטוף בנייר כסף עווה. קיריים קרמיות לנקות טוב טוב, להפעיל אותם, 24 שעות לא להשתמש, להפעיל אותם על החום הכי גבוה, ו... להראות עליהם מים קצת חמים, אפילו מכלי שני. אם הוא חושש להזק, אז לא יעשה את זה. קיריים אינדוקציה, אי אפשר להבעיר אותם בלי סירים, לכן לנקות אותם טוב טוב, ולהשתמש במשטח סיליקון, שיש היום, שהוא יוצר חציצה מיוחדת, בין לבין, אף על פי שיש קצת מקומות להקל, אם נגיד שזה רק זכוכית, כמו שבדקו לאחרונה. אבל משטח סיליקון זה פותר את הבעיות, ולכן כך צריך לעשות. מדיח כלים, אפשר להכשיר אותו על ידי ההפעלה בחום המקסימלי שלו, שזה מגיע ל-75 מעלות, זה יצולדת לו, יצולד בו, זה כבר לא כך פולטו, לראות שאין איזה חלקים פנימיים שמקומות שהחמץ יכול להסתתר, לראות שהכל ככה גלוי, וגם את הפלסטיקים שבו, שזה המסילות שיוצאות ונכנסות, אפשר להכשיר בתוך כדי, כי גם פלסטיק אפשר להכשיר בפרט פה שזה נקרא ספק יתר הבלה. מחם של מים, אם חיממו עליו חמץ מעל הממחם, צריך לעשות לו הגעלה, אי אפשר לעשות אותו בהגעלת כלים, כי זה יכול להרס שם חשמל, להרתיח אותו בבית 3/4, ולקחת להגעלת כלים את המחם עם המכסה, להגיל לזה שם את המכסה ואת המחם, להכניס בצורה הפוכה, שהברז פתוח, כדי שהמים ייכנסו לרבע העליון, שאותו לא הצלחנו להגעיל. כיור ושיש לפסח לבני ספרד, מספיק לעשות עירוי מכלי ראשון, לבני אשכנז מעיקר הדין צריך לשים קיור פלסטיק, כי הולכים גם לפי מיעוט השמישו ושמים שם פסטות לפעמים, ועל השיש צריך גם עירוי וגם כיסוי בנייר כסף עווה. ואם עושים שני כיסויים, אז לא צריך עירוי, או אם עושים טפט למשל, דברים שאין חשש שיקרה. שיש כסער לא מערים עליו מים רותחים מיד אחרי שהם רותחו, זה יכול לבקע אותו, אלא צריך לתת למים שינוחו קצת מרתיחתם, איזה 2-3 דקות, וכל זמן שהיה צולדת, אפשר להראות על השיש, עם מי שחושש שיעטוף בנייר כסף לבני ספרד, לבני אשכנז בלב, אחרי צריך גם וגם, או שתי נייר כסף. בקבוק של תינוק מערים עליו מים מכלי ראשון, את הפתמה מחליפים, כל סוגי המתחנות והבלנדרים למיניהם, אם לא תחנו בזה חמץ, או אפילו חמץ לא חריף, מספיק ניקיון. אם זה חמץ חריף, צריך הגעלה. אם זה מקומות כאלו שיש אפשרות של חדירת קמח לתוך המכשיר, כמו במיקסר, לא להשתמש בזה בפסח. מקרה ומקפיא מנקים אותם טוב טוב ודיו, ולא צריך לפרק את המגשים שבמקפיא וכדומה, כיוון שלא חוששים שאנשים יבואו להשתמש בזה לפרק את המגש ולהיכנס להם בתוך פסח, לא חושבים לדברים הללו. כף וכפית לבני ספרד אמרנו כבר מעיקר הדין כלי שני, אבל לבני אשכנז אפילו אם פעם אחת תרבבו בזה כלי ראשון, צריך הגנה מכלי ראשון. סכינים ומזלגות, מכיוון שמשתמשים בהם בגוש הרבה פעמים, אז לכן צריך לעשות להם הגעלה בכלי ראשון. ולבני אשכנז, אם פעם אחת חתכו בסכין עוגר או תחת, עדיף לקנות חדש לפסח, כי יש פה צד שזה טעון ליבון, אבל זה רק בתור עדיפות. מעיקר הדין גם לזה מועיל הגעלה. עד כאן בעניין כמובן שיש הרבה פרטים ונושאים, הרחבנו בזה בספרון ההליכות מועד פרק ג', אבל אלו עיקרי הדברים של הכשרות של הבית לפסח, של המטבח, לגבי השולחן, כמדומני שלא דיברנו. שולחן, סתם שולחן של סלון, אז רק צריך לנקות אותו, אבל שולחן של מטבח, ששמים עליו חמץ, ואוכלים עליו חמץ, חם וכו', אז צריך לעטוף את זה במפה, גם לבני ספרד. סליחה, מעיקר הדין לבני ספרד לא צריך לעטוף את זה במפה, רק עירוי, אבל מכיוון שלא רוצים להראות את זה, בדרך כלל שולחנות של עץ וכדומה, אז עוטפים את זה במפה. ולבני אשכנז, צריך לחסות את זה בשני כיסויים, או בכיסוי אחד עווה. מיני בר, מנקים את הפייה, מצמידים לכוס ריקה, ממלאים מים חמים מהמיני בר, אחרי שהרתחנו את המיני בר ל-100 מעלות, וזה קיבול או כך פולטו. עד כאן הקדמתנו להיום, 03-593-93-03-500-9393, אלו מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן, לשנותיכם המאזינים, הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, בבקשה מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד, ולהשתדל שהשאלה תהיה מעשית, עניינית כמה שניתן, כדי שנוכל להפיק את מרב התועלת לכלל המאזינים. שלום למאזין הראשון.
שלום וברכה, שלום הרב.
שלום.
ראשית כל אני רוצה להודות על התוכנית המיוחדת כל שבוע, זה מלמד אותנו מאוד, יישר כוח.
תודה.
רציתי לשאול לגבי קיריים של פסח, שהשתמשו בהם בכלים של חמץ, אבל לא בישלו בהם תבשיל של חמץ. אם הם צריכים עכשיו על הפסח.
קיריים של פסח שהשתמשו בהם בכלים של חמץ, במאכלים כשרים.
נכון.
האם הקיריים צריכים הכשרה או לא? לא צריכים הכשרה. מדוע? מכיוון שהכלי של פסח, שהם בישלו בו חמץ, עכשיו הוא בלוע מחמץ. והוא נגע בקיריים, לא נשפח שום דבר, ולא היה שם איזה רטיבות או לחלוכית. אז יוצא אם כן, שיש לנו פה דין של שתי גדרות שנוגעות אחת בשנייה. גדרה של נגיד חלב, גדרה של בשר, שנוגעות אחת בשנייה, אין מעבר, כמו שמבואר ביורי דעה, בסימן קוף ב', קוף ג', קוף ה', אז גם פה יש לנו פה גדרה עם חמץ, והקיריים זה כביכול גדרה שנייה, שזה נוגע אחד בשני, אין בליעה. אם היה רטיבות בין הסיר לקיריים, אז יש מעבר של בליעה, ואז צריך להכשיר. אבל אם לא היה רטיבות, לא צריך להכשיר. אם נשפח, גם צריך להכשיר, אבל אם לא נשפח, אני מבין שזה כאילו משהו חד פעמי שקרה, ככה אני מבין.
כן.
חד פעמי זה שקרה, סבירות שלא נשפח כלום, וסבירות גם שלא היה לחלוכית, אז לא צריך להכשיר, אבל אם היה שפיכה או לחלוכית, אז צריך להכשיר.
ישר כוח. ברשות הרב, אני רוצה לדבר על המחירה המסופסדת שעשינו על ספרים של הרב בעמותת זיכרון חפץ. נראה נשמת הרב חפץ רחמים זצל.
כן.
אז כפי שהתפרסם, הצלחנו ברוך השם לתת למיזם גדול של המחירה של הספרים במחיר מסופסד. הייתה התלהבות גדולה בכל הארץ מהמחירה ונמכרו מאות סטים בהרבה ספרים במחיר מסופסד, 3 כרכים ב100 שקל וכל הסט ב300 שקל בלבד. היו הרבה אברכים שבאו לקנות והתלהבו, הם אמרו שזה אוצר בלום שיכולים למצוא בו מענה לכל שאלה בספרים, וכזה כמו מורה הוראה צמוד, הם ממש התלהבות גדולה. ואם אפשר, אז גם אני רוצה ברשות הרב להודות כאן לכל האברכים שלקחו את היוזמה וארגנו מחירה מרוכזת אצלם בכולל. הם ארגנו ואנחנו ברוך השם הצלחנו לדאוג שהספרים יגיעו אליהם בכל מקום בארץ, בצפון ובדרום. וזה ימים אחרונים של המבצע, של המחירה. בעזרת השם בעוד שבוע אנחנו מסיימים את המחירה. ומי שמעוניין להזמין את הספרים או לארגן בקהילה שלו מחירה מרוכזת, מוזמן לפנות אלינו בהקדם, לעמותת זיכרון חפץ, בטלפון 0534-170-500. אני אחזור למספר, 0534-170-500.
מצוין, אז חשוב להדגיש כמו שאתה אומר שאנשים לא אחר כך יבואו בתלונות, לא שמענו, לא אמרנו, שזה ממש ימים אחרונים למבצע. יישר כוח גדול מאוד, זכות הרמים תלויה בכם, ובעזרת השם, חפץ השם בידכם ובידינו, ביד כולם יצלח. יישר כוח גדול מאוד.
באמת, יישר כוח גדול, תודה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
אני אשאול, אחרי שהבעל או האישה עושים את הניקיון של הארון, של המטבח, האם צריך לעבור עליו בבדיקת חמץ עם נר? בבדיקת חמץ, האם צריך לעשות בדיקה מסיבית? אפילו שבטוח שכבר ניקור ונקי, כבר זהו.
כן. האם זה שום חמץ? אז לפי המבואר בסימן, בשולחנו בסימן תף למד ג' סעיף י' א', אי אפשר לסמוך על הניקיונות. ניקיון זה לא בדיקה. ניקיון זה שיהיה נקי, מעבירים מפה לשם, משם לפה. ניקיון זה לא בדיקה, וכבר שמענו בעבר סיפורים רבים שמצאו קוגל בתוך המקפיא, או שוקולד חמץ בין שוקולד כשר, וכל מיני משלח מנות בתוך הארון, וכל מיני סיפורים כאלה. כי יש בדיקה ויש ניקיון. לכן מרן כותב שגם אם אדם ניקה טוב טוב, צריך לעשות בדיקה. אלא מה, שהשערי תשובה שם כותב, שכיוון שמקפידים לנקות טוב טוב, אז לא צריך לעשות בדיקה קפדנית, כמו שהיו עושים בעבר 5-6 שעות, אלא אפשר בדיקה בעברה באלמה. עברה באלמה זה לא לחפש את הפתיתים ולסיים את לחפש אותם, כמו לחפש את המטמון ונגמר הבדיקה, לא. עברה באלמה זה אומר שהבדיקה תהיה משהו כמו 40-50 דקות לבית של 4-5 חדרים. ואם אדם רוצה בתהליך הניקיון שהוא מנקה, לכוון לשם בדיקה, הוא יכול. בזמן שהוא מנקה, אם זה בלילה, עם פנס, ואם זה ביום, דרך אגב, פנס צריך עם מקומות פינתיים, חורים וסדקים, זה מקומות פתוחים, אז לא מספיק אור חשמל. ואם זה ביום, אז שזה יהיה מול חלון וכדומה, או כמו שאמרתי, מקומות פתוחים, אז אפשר גם באור חשמל, הוא יכול לכוון ב... האמת שלו, תמיד צריך שיהיה לילה, או רק סדרה, או מול חלון. אז הוא יכול לכוון לשם בדיקה, ואז המקומות הללו, אם הוא הקפיד לא להכניס בהם חמץ, אז הוא פטור מלבדוק אותם בליל י' ד'. אבל זה צריך להיות בדיקה, בדיקה מסודרת, נגיד, לדוגמה, היום, ניקור חדר מסוים, אז בלילה לוקחים פנס, עוברים בחדר לשם בדיקה בלי ברכה, ובודקים טוב טוב, והחדר הזה בדוק, בתנאי שלא יכניסו בו אותם חמץ, וכן על זה הדרך, ככה זה מקל את הבדיקה בליל י' ד'.
הבנתי. אבל לא, אבל אין,
לא חובה לעשות את זה, אלא אפשר לבדוק את כל הבית בליל י' ד' כמו כולם, אבל צריך לדעת שהבדיקה היא חובה. דהיינו, לא לסמוך על הניקיונות. הבדיקה היא חובה.
בסדר גמור, תודה רבה הרב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום לכבוד הרב.
שלום וברכה.
אנחנו מודים קודם כל הרב גם על התוכנית וגם על העלונים, אנחנו נהנים מאוד לשמוע ובמיוחד מהספרים.
ישר כוח.
רציתי לשאול את הרב, עכשיו אנחנו עושים קניות לפסח. בכל הרשתות הגדולות בארץ יש מוצרים שהם גם חמץ וגם מוצרים שהם דומים, כמו נגיד לרב בורקס ומלאוח עם הכשרים של בדצים. מה דעת הרב הזה? אנשים הולך לקנות עכשיו מוצרים לפסח, רואה מלאוח, רואה בבורקס, רואה איזה עם הכשרים מעודרים.
תראה, זו שאלה, שאלה מצוינת וטוב שהעלית את זה בשידור, כי דיברנו על זה בעבר, אבל... אני לא יודע כמה שומעים לנו, כמה לא שומעים לנו, אבל לדבר על זה חייב. מי שרוצה לשמוע, שישמע, מי שלא רוצה, שלא ישמע. אנחנו דפשנו יצלנו. כל הנושא הזה, התופעה החמורה והמכוערת הזו, שיש בשנים האחרונות, שמייצרים לפסח דברים כשרים שהם דומים במראה ובטעם לדברים של חמץ, כמו ופלים, כמו בייגלה, כמו ביסלי, כמו... בורקסים, מלאוח, כל הדברים הללו, זה דבר מאוד מאוד חמור, כי אנשים טועים בין זה לבין זה, ואני שמעתי בשנים האחרונות כמה סיפורים שאנשים התוודו לפניי שהם אכלו חמץ בפסח. דהיינו, ופלים בפסח, חמץ הם אכלו, כי הם חשבו שזה הוופלים שהם קשרים לפסח. השם ירחם, קראת גמור. אנשים אכלו בייגלה בפסח, כי הם חשבו שזה בייגלה הקשר לפסח. ויש אנשים, ציבור שלם שאני יודע, שכמעט נכשלו, בשנייה האחרונה תפסו את עצמם, שעשו קידוש אחרי התפילה עם ופלים כאלו של פסח, והתברר שזה ופלים של חמץ. לכן, כל אדם ואדם לא יגיד, אני חכם, לי זה לא יקרה, זה טעויות שקורות, אם לא לך לילדים שלך וכו', לא להכניס את הדברים האלה לבית. וזה מאוד מאוד חמור, אותם קשרויות שמקילים ראש בדבר הזה, ונותנים קשרות על כזה דבר, ורק צריך לדון אותם מכף זכות, שכנראה הם לא הגיע אליהם הסיפורים האלה, שאנשים נכשלים בגללם, באיסור קראת. אולי הם ישמעו את הסיפור, אולי זה יזעזע אותם קצת, יפסיקו לתת קשרות על הדברים הללו. בכלל אני אומר בפסח, זה לא חג שצריך להכניס לבית כל דבר. הולכים לשווקים, לסופרים, רואים... שיש בכל מיני קשרויות, לדעתי מפוקפקות, אבל קשרויות שיש אנשים סומכים עליהם מה שרוצים. סוכריות, מסטיקים, ופלים, כמו שדיברנו. כל דבר שהוא לא זז, יש עליו קשרות. וזה דבר מאוד חמור, גם מבחינה הלכתית וגם מבחינה השקפתית. כן? שבמקום לחנך את הילדים לתחיית סיפוקים, ולחנך אותם שיש חג אחד שקוראים לו פסח, שאנחנו לא אוכלים כל דבר ולא מכניסים כל דבר, כי אנחנו מקפידים, מכניסים כל דבר לבית, וזה מאוד חמור. פסח נותנים לילדים טפו צ'יפס, נותנים לילדים שוקולד, אולי עוד איזה משהו קטן, זהו. הדברים אחרים לא מכניסים לבית. זה גם תחיית סיפוקים לילדים, גם מחנך אותם להיות בני אדם, וגם מבחינה הלכתית, מבחינה כשרותית, כמו שאמרתי, חוץ מהתקלות שזה יכול להביא, גם הקשרות של אותם קשויות היא מאוד מפוקפקת. אז לכן צריך להקפיד לא להכניס את הדברים האלה לבית, וטוב שאלת את זה.
תודה רבה לכבוד הרב, ושאלות קצת הקלה בזאת השם על ידי הרב.
אמן, יישר כוח, ברוך תהיה. פסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב, רציתי לשאול שאלה אחת ועוד משהו. רציתי לשאול את הרב לגבי סיר נינג'ה, האם אפשר להכשיר אותו לפסח?
נינג'ה גריל. כן?
כן.
נינג'ה גריל, כן. דיברנו בהקדמה והסברנו גם למה אי אפשר להכשיר אותו לפסח.
הבנתי כבוד הרב. וכבוד הרב, רצינו, לא, קודם כל, קירת גת לובש את חג, רצינו להגיד גם לציבור וגם להודיע הודעה, להגיד לרב תודה רבה שהרב מגיע לקירת גת, קירת גת ממש שמחים בזה, אנשים ממש אמרו לרב גיא מועלם, תביא את הרב, תביא את הרב, כל שנה רוצים את הרב, אז אנחנו שמחים שהרב מגיע לבתי כנסיות בעיר, אנחנו ממש שמחים שהרב מגיע.
שבת הקרובה בעזרת השם, כן.
כן, בשבת הקרובה פרשת תזריע, הרב יגיע לקירת גת, אנחנו ממש שמחים בהגעה של הרב.
בעזרת השם, שנזכה שיתקדש שם שמיים ברבים.
אמן, תודה רבה.
יישר כוח, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. שלום.
שלום הרב, רציתי לשאול שאלה בהלכות ייחוד ומסתעף מזה. לפעמים אני צריך ללכת לרופאים או אשתי, וכאילו יוצא מצב כזה, אני מגיד שאני צריך ויש רק רופא, או שיש אשתי צריכה ויש רק רופא. מה הדין במקרים כאלה לגבי נגיעה?
לגבי איחוד זה לא בעיה, כיוון שבעלה בעיר אין בה בשביל איחוד, וגם בצורה הפוכה, שהדלת פתוחה וכו'.
לגבי הדלת פתוחה, כי היא לא נעולה או שהיא
סגורה? לא נעולה, כן, לא נועלים.
כאילו שהיא סגורה.
סגורה, כן, לא נעולה, כן. לגבי נגיעה זה דבר שהוא יותר בעייתי. אי אפשר הרבה לפרט דברים כאלה בשידור, אבל עיקרם של דברים...
דברים פשוטים, כמו נגיד בדיקת כן. דם, בדברים כאלה.
אי אפשר לפרט יותר מדי בשידור. עיקרם של דברים שגבר ילך לרופא ואישה תלך לרופא. אם זה לא מסתדר ומדובר כאן בצורכי בריאות, דהיינו עניינים של לא סתם עדיפות של דברים, אלא עניינים ממש של בריאות, ואין את הרופא לאיש או את הרופא לאישה, אז אפשר להקל. זה באופן כללי, בלי להיכנס יותר מדי לפרטים.
אתה רגיש רק שאלה קטנה על רופא שיניים, נגיד, כשכבי שיניים חזקים וזה, ונגיד אין רופא או אין רופא, מה הדין?
בדרך כלל יש רופא ויש רופא, אבל אם אין אפשרות, אז זה מותר.
טוב, בסדר, גם תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב, ערב טוב.
ערב מצוין.
היום יש הרב פלטה שקוראים לה, נראה לי קיפר, זה בעצם נראה כמו ארונית, ארונית כזאת, גדולה אני אמר שארונית, וזה בעצם פלטה. זה יותר חלשה מחום של פלטה רגילה. אבל לא משהו שמדפים והכל. השאלה אם יש דרך לחשור אותה לפסח, כי לא מגיע ל-200 מעלות של ליבון קל.
הארגז, אתה מתכוון שיש ארגז על הפלטה?
לא, זה משהו יותר חדיש, זה כאילו ממש נראה כמו ארונית של לכל דבר, אבל בעצם זה שתי מדפים כאלה וזה פלטה.
ואיפה הפלטה נמצאת? איפה הגוף חיבור נמצא?
בתוך, אני נראה לי בתוך המדפים.
בכל מדף יש גוף חימום?
אני לא יודע את האמת.
ויש כנראה גם כן גג ודפנות לדבר הזה.
כן, גג ודפנות.
אז מה שקורה שיש פה בליעה של חמץ בגג, בדפנות, בהכל. האפשרות עדיף לא להשתמש בזה בפסח. ומי שרוצה להשתמש צריך לעטוף את הכל בנייר כסף עבה, גם את המדפים וגם את הגג וגם את הדפנות. זה קיצור, זה סיפור. זה לא דבר פשוט, כי גם אין לך בדיוק את האפשרות לקפל מהצדדים את הנייר כסף, כי הדופן הרי היא צמודה המדף צמוד לדופן, גם בגב שלו וגם בצדדים שלו כנראה, כן? כדי שלא יפלו שם דברים. אז זה מאוד קשה לעשות את העיתוף של הנייר כסף האבי. אז בפסח צריך לדלג על זה ולהשתמש בפלטה הרגילה.
מה זה שונה מתנור שמכשירים על חום הכי גבוה? כי
בתנור שמכשירים על חום הכי גבוה, בגלל ששם המאכלים לא נוגעים ישירות בדפנות של התנור. א', וגם שם זה מחלוקת, זה לא פשוט. בפה, מלבד שזה מקום מאוד צפוף, גם המאכלים נוגעים ישירות בדפנות הללו, במדפים שאתה מדבר עליהם. לכן, משתי סיבות זה יותר חמור מתנור. גם בגלל שהמאכלים נוגעים במדפים, וגם בגלל שתנור עצמו, כמו שאמרתי, יש מחמירים, ופה זה עוד יותר בעייתי, כי זה מאוד צפוף, כמו טוסטר אובן.
הבנתי. תודה רבה,
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה.
שלום.
ראשית כל יישר כוח על כל השיעורים והתוכניות.
תודה.
בפרט על התוכנית של החידון הלכה למעשה, זה ממש יוצר תמריץ בלתי יאומן ללימוד הלכה ולזכור כל דבר. גם בכולל נהיה שיח שלם. מי הולך לחידון, מי לא הולך לחידון, עובדים לחוד שבת וכאלה שרוצים ללכת שנה הבאה או עוד 3 שנים. ממש יישר כוח עצום.
תודה.
השאלה שלי היא כזאת, יש לי בבית שירותים צר וארוך שהאסלה נמצאת בסופו, ובגלל שיש לי בבית עוד שירותים אז אני לא משתמש איתו. כלומר, השתמשתי איתו כמה פעמים בהתחלה, אבל כבר איזה שנה וחצי שלא השתמשתי איתו, ומתנה בדברים הוא נהיה מחסן. עכשיו, זה מקשה מאוד הכניסה לשם, כי כל פעם שנכנסים בגלל הרוח צריך איתו לידיים ואי אפשר לדבר דברי קדושה וכו'. עכשיו, קניתי ארון ששמתי אותו אחרי האסלה, ובעצם זה יצר מחיצה בין האסלה לשער החדר. זה ממלא כמעט את כל החלל, זה יודע יותר מגובה יוט, רחב דלת.
10 טפחים גובה, 4 טפחים רוחב.
הרבה יותר, זה ארון כתר.
בסדר גמור.
אז זה יוצר מחיצה גמורה וזה נחשב חדר אחר.
מי הארון כלפי הפתח אין שום בעיה, כן.
וזה נחשב כמו פרצת פסימה.
זה עכשיו מה?
כמו פרצת פצימיו לעניין מעשה להפקיע מנושם בית הכיסא.
זה לא מעשה, כי לא עשית פה מעשה, אבל זה מחיצה. אם היית מפרק את האסלה, זה נקרא מעשה, התבטל בית הכיסא לגמרי. לא פירקת את האסלה, שמת מחיצה, זה מחיצה. מחיצה לכל דבר ועניין.
אבל המחיצה היא בתוך, כאילו הבית, החדר הזה הוא היה בית הכיסא, למה שיפקע מנושם בית הכיסא בגלל המחיצה?
כן, אבל מי הארון ועלה כלפי הדלת, יש פה מחיצה. זה כמו דלת, שעשית דלת בתוך בית הכיסא. אז מהדלת ולכיוון הפתח, זה כבר רשות נפרדת. 10 טפחים גובה, 4 טפחים רוחב. ברור?
זה הופך את זה לחדר אחר.
בדיוק. דרך אגב, אם אמרת לך, אם תעקור את האסלה, אתה לא צריך שם, אז אתה יכול לעקור את האסלה לגמרי. מה זה לעקור את האסלה?
כן, אבל היא לא שלי, כי זה דירה סחורה.
זה דירה סחורה. טוב, תסתפק במה שעשית, זה מצוין.
בסדר גמור, יישר כוח.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. שלום וברכה.
יישר כוח רב על השיעורים. הרב אמר בתחילת השיעור שפלטה, אם רוצים להשתמש בה, צריך 2 כיסויים.
לא, אמרתי מספיק כיסוי אחד, ואם רוצים להניח ישירות מאכלים על הפלטה, כמו מצה, אז צריך 2 כיסויים, כן.
אוקיי, כשלמדנו משנה ברורה, אז משנה ברורה בסעיף כ"ב מביא שם את העניין של כיסויים, אז הוא מביא שם שבעניין של דיעבד, לעניין קדרה, שם באמת, רק אם את הקדרה ישירות על הפלטה, אז זה כיסוי אחד רק בדיעבד. אבל אחר כך הוא כותב בהמשך, כשמניח דבר מפסיק, כמו ברזל, גבנה מתחתיו, או שיציח ביתית כעובי אצבע, מותר להשתמש הכל מלמעלה.
נכון, אבל שם הוא מדבר באופן שאתה שם לא את המאכלים, אלא את הסיר אתה שם. לא שמים מאכלים על התנור.
זה בהתחלה הוא דיבר, אחר כך הוא דיבר.
לא, זה הפשט, זה הפשט שם, זה הפשט שם. שאתה לא שם מאכלים ישירות, אלא רק סיר.
אם אני שם ישירות לחם על הפלטה?
אם אתה שם ישירות מצה, אם אתה שם מצה ישירות על הכיסוי הראשון, אז זה הופך להיות כמו 2 קדרות שנוגעות אחת בשנייה. ובדיעבד זה בסדר, אבל לכתחילה זה לא טוב, כי 2 קדרות שנוגעות אחת בשנייה, אם יש לחלוחין ביניהם, זה מעביר את הטעם. בדיעבד זה בסדר, אבל לא לכתחילה.
וזה בלי הכשר, כביכול, הכיסויים האלה זה בלי הכשר.
לא, אנחנו אמרנו שצריך לעשות גם כן ניקוי יסודי, זה ודאי, וגם כן להרתיח את הפלטה ולשפוך מים חמים, אבל מי שלא יכול, אז מסתפק בכיסויים. ברוך תהיה, שעה ראשונה הגיעה לסיומה, פרסומות חדשות ומיד חוזרים לשעה שנייה.